חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בשבעה באוקטובר לפני שנה היו בנו כאלו שחששו מחורבן המדינה. הצלחת החמאס לכבוש את העוטף, גם אם רק ליממה אחת, חולשת צהל, כישלון המודיעין, כל אלו לא ניבאו טובות. הכל חששו שחיזבאללה יתקוף מצפון והישגיו יהיו הרסניים עוד הרבה יותר. סגירת מיצרי באבל מנדב והירי מתימן וממיליציות שיעיות בעיראק השלימו את התמונה, איראן, כדי שתוכל לפתח נשק גרעיני, על מנת להשמיד אותנו, הקיפה אותנו בחגורת אש, מצבה של ישראל נראה רע. איש לא אלא על דעתו, בתוך ים הדמים והזוועות שעדיין לא תם, כי יש עוד חטופים בעזה, שכעבור 14 חודשים תהיה ישראל במצב הגיאופוליטי, האסטרטגי, הטוב ביותר בעשורים האחרונים. הטבח חייב את השמדת החמאס והרצועה נכבשה, חיזבאללה שיגר רקטות וכתבאמים, ואפשר מהלומות נגד ותמרון יבשתי, את חיסול נסראללה וצמרת הפיקוד שלו, וחולשת חיזבאללה אפשרה למורדים בסוריה להפיל את הרגל הסורית בפיגום האיראני. ועכשיו אם ישראל תשכיל לתפוס את החרמון ולהישאר בו, ואת הבשן עד הלג'ה הגדולה והקטנה, ולסייע לדרוזים להקים מדינה דרוזית עצמאית בג'בל הדרוז, נקים אזור חיץ, נרחיק איום של ארגוני מורדים ג'יהדיסטים שינסו אולי להקיז את דמנו בגבול השקט של הגולן. לצערנו כל אלה לא היו יוזמה שלנו, אלא טעות היסטורית של סינואר. לא שאנחנו צריכים להודות לו, רק לא להחמיץ הזדמנות שהוא גלגל לידינו. מצבנו טוב.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם, אני מאיה זי וולף, והערב אני השוטרת הרעה. רבים מכם מאזינים לנו עכשיו באוטו, חלקכם הגדול בפקק. ראשית כל, תודה שאתם איתנו. אם נדמה לכם שאתם מבלים יותר ויותר זמן בדרכים, אתם צודקים. מהירות הנסיעה בכבישי המרכז ירדה בשנה האחרונה ב7.5%, ובחלק מהמקומות גם ב11% בשעות העומס, כך מנתונים שהוצגו בידיעות אחרונות. בכביש 6, שאמור להיות כביש מהיר, המהירות הממוצעת שנמדדה בקטעים מסוימים בשעות C של הבוקר ואחר הצהריים, נע בין 36 ל-50 קמ"ש בלבד. מזכירה, זה כביש בו המהירות המותרת היא 120 קמ"ש. וזה בשגרה, בלי להוסיף תאונה לא עלינו, הפגנה, תקלה או כל אירוע חריג אחר. בכל שנה נוספות כ-200,000 מכוניות חדשות לכבישי ישראל, והמומחים מזהירים שהמצב רק צפוי להחמיר. אחד הפתרונות המתבקשים הוא לעודד שימוש בתחבורה ציבורית, אבל מי שנוסע יעיד שזה רחוק מלהיות אידיאלי, וגם זה לא במקרה. היום קראתי בדמרקר שבשנתיים האחרונות עזבו את משרד התחבורה לפחות 13 אנשי מקצוע בולטים שהובילו תוכניות ענק בתחבורה הציבורית. בשל כך לא מקודמת תוכנית לאוטובוסים מהירים בגוש דן, נבלמה הקמה של מסופים חדשים, ואין מעקב סדיר אחרי התקדמות קווי הרכבת הקלה. הפרויקטים שכן אושרו או יצאו לפועל נמצאים באיחור גדול. במשרד התחבורה אומרים שהשרה מקדישה את מרב זמנה ומשאביה לטיפול בנושאים דחופים שבאחריות משרדה. כנראה שזה לא מספיק דחוף. הבנתי שהיא צפויה להגיע לעדות של נתניהו בשלישי, מציעה לצאת לדרך מוקדם. יש פקקים.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
ערב טוב, אריה. אם חששנו שלא יהיה מה לדבר עליו, אתה יודע, כי בדרך כלל בישראל לא קורים דברים. די רגוע פה. אז התעוררנו הבוקר לחדשות מסוריה. לא יודעת, שמעתי שקרה שם איזה משהו, אני לא...
כן, אולי נתעדכן בהמשך. משהו, ולשם שינוי אנחנו לא ישבנו על הגדר והסתכלנו. למרות שזה לפחות נשמע טון אתמול, שצהל לא התערב וזה. תשמעי, אם יום אחד יגידו שביום שצהל תפס את כתר החרמון בקבינט צעקו על היועצת המשפטית לממשלה בגלל כמה שעות נתניהו יעיד במשפט שלו, אנשים יחשבו שהתבלבלו בתאריכים של הפרוטוקולים של... לא יכול להיות שזה מה שהעסיק את הממשלה, אבל הם קיבלו את ההחלטה הנכונה. הם קיבלו את ההחלטה הנכונה, אנחנו נרבה לעסוק בזה. ואם הידיעות שלא הוכחשו על ידי צה"ל, שאנחנו יושבים היום בכתר החרמון, ולא נקרא לו החרמון הסורי, כמו שלא נקרא לרמה, הרמה הסורית, כפי שקראו לה, עד ששת הימים, אז זה יום אדיר, יום חשוב מאוד.
נדבר כמובן גם על זה וגם על ההשלכות על האזור של נפילת משטרו של אסד, שלפי דיווחים עושה דרכו כנראה לרוסיה, שהוא כבר נמצא שם, יש גם שם כל מיני ספקולציות. ובסוף בסוף בסוף נדבר גם על היועצת המשפטית לממשלה וגם על עדותו של נתניהו, ככל שיותיר לנו הזמן. אבל כן, הרבה עניינים על שולחננו, ורובם נוגעים פה למזרח התיכון.
נכון. והסיפור הישן שאנשים לא יודעים אם לא נתגעגע לאסד, כי השד שאתה מכיר הוא השטן שאתה מכיר, אולי הוא פחות מפחיד מהשטן שאתה לא מכיר, והוא כנראה מנהיג המוגרדים, הוא חתכת נבלה לא קטנה. אבל
קודם חדשות.
החרמון בידינו.
עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
והאורחים והמפיקים שלנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
ערב טוב.
ספר לנו מה ההתרחשות האחרונה, מה פספסנו ב10 דקות האחרונות.
טוב, אז קודם כל צהל נמצא בשיא החרמון, אפילו בשעה האחרונה אלופי צהל התחילו לעשות בוקינג ובוקינג ומצטלמים ככה על רקע השלג. ראינו את אלוף פיקוד צפון ואת אלוף ההכשרות זיני, הופכו את זה לסוג של חצי פתיחה בצהל, שהם כבר בשיא החרמון, טעם לפגם לטעמי. אבל בכל מקרה, בשעות הבוקר לוחמי שלדג הצליחו לטפס לשיא החרמון, כבשו אותו.
כשאתה מזכיר את שיא החרמון, אתה לא מדבר על החרמון שנמצא בצד הישראלי, אלא מה שארי הגדיר כתר החרמון, החרמון הסורי.
החרמון הסורי, שהוא עולים ככה, מי שמכיר את האזור שם בציר הפיתולים, 14 קילומטר, עד שמגיעים לשיא החרמון הסורי, שטח שבזמנו נכבש על ידי אמירם לוין ואנשי סיירת מטכ"ל בשנת 73 בסוף מלחמת יום הכיפורים, ובמאי, תחילת מאי 74, הוא הוחזר לסורים במסגרת הסכם הפרדת הכוחות בין ישראל לסוריה. במקביל, צהל תפס עמדות לאורך כל קו האדום, מה שכונה קו האדום של הפסקת האש, הפרדת הכוחות ברמת הגולן, אחרי 76.
שזה בערך באזור הצפוני, זה קו הבתים של קונטרה בעצם.
נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. ממש לא רחוק מקו הבתים של קונטרה. זה במובלט הנמוכה של 500-600 מטר שמזרחית לגבול ישראל, ובמקומות אחרים זה בסדרי גודל של אפילו עד 2 קילומטר פנימה. כי מי שמסתכל ככה על המפה בעניין זה, אגב, ישראל פשוט השתלטה על אותם מוצבים שבהם היו חיילים סורים ופינו את זה בגלל המצב, וכרגע הם מוחזקים על ידי צה"ל כדי ליצור איזשהו חיץ בין ישראל לבין סוריה.
צריך לזכור שבמלחמת האזרחים הקודמת, גם אז לא היה שם צבא סורי, והמורדים השתלטו על האזור הזה, ג'ובת, נוסרה וכולי, הם החזיקו את המוצבים.
אם אתה זוכר, אבל אז היה הסכם לא כתוב בין ישראל למורדים, שאנחנו נותן את הסיוע הרפואי, סיוע לוגיסטי שהוא לא צבאי, ובתמורה הם ידאגו שלא יתקרבו לגדר, ושהם ייצרו איזה, מה שנקרא שכנות טובה, קראו למבצע גם, אגב, שכנות טובה. זה מבצע שהוביל היחידה 504 ופיקוד צפון. ובמסגרת המבצע הזה, אם אתה זוכר, אריה, טופלו קרוב ל-6,500 סורים מורדים בבתי החולים, גם בפוריה, גם בצפת וגם בנהריה. ומדי לילה ככה היו מעבירים אותם, הם היו מקבלים טיפולים, כל הפצועים קשה ביותר של אנשים שנפצעו ובישראל הצילו את החיים שלהם. ולאחר מכן הם הוחזרו פנימה לסוריה, למולדתם, מה שנקרא.
יש. אני מניח שיש עדיין, כיוון ש-504 ניהלה את העסק, אני מניח שקשרים נשמרו?
כן, אני יכול להגיד לך שאני מכיר רופא, אפילו רופא ברמה האישית אני מכיר אותו, רופא חבר טוב שלי, שהרבה מאוד מטופלים שלו יצרו איתו קשר לאחר מכן, כדי להודות לו ולשמור על ממש חווים לו את החיים, מה שנקרא, כי הם נפגעו בצורה מאוד מאוד קשה, וזה ברמה הומניטרית, אתה יודע, סביר להניח שכשיש לך רופא שמציל אותך, אתה רוצה לשמור אותו על קשרים, אני מניח שגם מי שעוזר לך, אתה רוצה לשמור אותו על קשרים לאחר מכן, אז יש לנו עוד לא מעט שגרירים בצד השני גם.
יש כוונה בצהל להמשיך הלאה או לתקוף עוד בסוריה? מה עוד התוכניות? אנחנו יודעים שישראל תקפה, נכון? מחסני אמל"ח.
כן, ישראל תתקוף כל מטרה שהיא בעצם, כל מה שהוא יכול להווה איום על מדינת ישראל ועל תושבי ישראל, יותקף בסופו של דבר על ידי צהל. ואנחנו מדברים על מחסני תחמושת של תחמושת מסוגים שונים, החל מטילים ארוכים, טילים מדויקים, טילי נונמם, וכיוצא בזה, כל הדברים האלה צהל יתקוף, והוא תקף בימים האחרונים, פי פרסוד זרים, וגם בישראל ישרו חלק מהדברים, והוא גם ימשיך לתקוף בתקופה הקרובה כנראה, ככל שיתעוררו הדברים. אגב, ראש הממשלה ושר הביטחון הצהירו שזה העניין.
אבל לא אמרו מילה, לא הזכירו בשמה המפורש את מאגרי הנשק הכימי של סוריה, שדוללו במידה רבה, אבל היה להם עדיין.
כן, וזה אני לא בטוח שישראל עדיין תקפה, אבל אני מסייג את זה, כי לפי מה שאני יודע, היא תקפה יותר נשק קונבנציונלי, שזה כלים ארוכי טווח, חלק מהמטוסים אפילו גם, שמה שיכול לסכן את ישראל, ברגע שזה ייפול לידיים לא טובות ולא אחריות.
תגיד, נשארו להם מיגים בסוף מלחמת העולם, מלחמת האזרחים שלהם?
לפי מה שרואים בטלוויזיה, ביוטיוב, אז כן, אתה יודע. לא יודע כמה משמישים בטיסה ועד כמה הם יעילים, אבל כן, רואים שיש להם כמה על הקרקע.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה, שתמיד עשר לנו בשורות טובות כאלה.
תודה.
פרסומת אחת. מצטרף אלינו אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, אגף מבצעים ואגף תכנון בצהל. שלום לך.
ערב טוב. שלום,
ערב טוב.
ישראל פועלת נכון כרגע? אנחנו יודעים שעקבו בהתחלה בזהירות, עכשיו זיהו הזדמנות ופרצו?
אז האמת היא שאני לא יודע, אני יודע פחות או יותר מה עושים, אבל לא כל כך ברור לי מה המטרה, מה רוצים להשיג. יכולים להיות שני סדרים. אחד, הם סדרים מאוד טקטיים, רואים איזושהי פעילות מסוימת, או מבינים מודיעינית שיש כוונה לגורמים כאלה או אחרים לתפוס מקומות מסוימים שעלולים לסכן, ולכן אנחנו ממהרים להיות שם. אני מזכיר שחלק מההסכם עם סוריה זה שיש גם אזור מפורז יחסית צר ברוחב של בערך קילומטר שניים, שאסור להיכנס לשם חמושים. ואם אנחנו מבינים שישנם כאלה, שיש כוונה להיכנס אליהם, אז אנחנו תופסים אותם. יכול להיות שיש גם כוונה קצת יותר אסטרטגית בצד הישראלי, למשל, אם לוקחים מקום כמו החרמון הסורי, שזה ממש ככה צעד ביס גדול לתוך סוריה, במקום מאוד גבוה ושולט, ואתה נמצא שם, ואז אם המשטר הסורי החדש בשלב מסוים יגיד, רגע, אתם פולשים לארצנו, אז נשאל אותם, האם אתם מתכוונים לקיים את ההסכמים בינינו לבין הממשלה, הממשל הקודם הסורי, זה של עוד אסד אבא, מ-74, כולל קיומו של כוח שם, כולל אזור מפורז, כולל הפרדת כוחות או דילול כוחות באזורי הגבול, האם אתם מחויבים לזה? אם כן, אז לכאורה המנוף הישראלי פה הוא להגיד, אוקיי, בנסיבות כאלה וכאלה, כשנהיה בטוחים שהכל בסדר, אנחנו נצא. אז זה מה שיכולים להיות בעיניי שני הסדרים, אבל מצד שני, זה יכול גם לייצר חיכוך שהוא מיותר, אז אני מקווה ששוקלים אצלנו את הדברים בצורה נכונה.
חיכוך עם מי? עם המורדים?
כן, הרי אני, ברגע שאתה תופס שטח שהוא בתוך סוריה, בוא נאמר, ייקח לה...
הם רואים גם ברמת הגולן שטח בתוך סוריה,
לא, לא, אבל יש הסכם פורמלי עם סוריה, עם אותה הממשלה הקודמת, מ-74, זה הסכם שמחזיק 50 שנה, שאומר, יש לנו הסכם שהוא לא הסכם שלום, אבל הוא הסכם של שביתת נשק, וששני הצדים מחויבים אליו. אז זה איזשהו סטטוס קוו שבגדול, בהסתכלות של 50 שנה, נשמר בצורה בדרך כלל די טובה, ולכן, אם אתה נכנס למקומות מסוימים, אחרי שהמשטר החדש יתעשת, ייקח לו בטח כמה ימים, אבל הוא יתעשת, והוא יסתכל על המציאות ועל המפה, ואם הוא לא יצטרך להסתכל, מישהו יזכיר לו את זה, ואז יהיה לו טענות נגדנו, אז אם זה טענות שיהיה בדיבורים, אפשר להגיע להסדרה, אבל אם הוא ינסה לתפוס בכוח את המקומות של הראייתו, ובצדק שייכים לו, אנחנו יוצרים פה חיכוך שאולי הוא מיותר, ואני מקווה שחושבים אצלנו על כל ההסתכלות, על כל הזוויות.
אבל זו באמת סיטואציה, כמו שהגדרת, יש כרגע קבוצות של מורדים, אמנם יש את ג'ולני, אבל לא ממש יודעים מי הולך להיות הגורם המתכלל שם, מול מי אנחנו אמורים להתנהל כישראל.
אז זה נכון. אני דווקא בעניין הזה, ההסתכלות שלי היא קצת אופטימית, אני מקווה שהיא לא נאיבית, אבל היא קצת אופטימית. זה נכון שהרקע של ג'ולני ושל רוב הכוח שהגיע איתו מצפון הוא רקע מאוד מאוד ג'יהאדיסטי, אל-פיידה, דאש וכל מיני וריאציות דומות, ובהסתכלות מאוד מחמירה הם יכולים או עלולים לייצר בסוריה סוג של חמאס, רק לא בעזה הקטנה אלא בסוריה הגדולה, עם תמיכה של הרבה כסף מקטר והרבה נשק מסוריה, זה יכול להיות סוג של איום מטריד אפילו יותר ממה שסבלנו מסוריה ב-50 שנה האחרונות. אבל יש גם צד שני, ולפחות ככל שאני יודע ומכיר, לפחות מעבר, אותם הסורים שהם יותר קרובים לגבול שלנו, באזור קונטרה ודרום אלה קונטרה וצפון אלה קונטרה, הם מה שנקרא במרכאות סונים טובים או סונים לאומיים, שהם לפי דעתי בחלקם מחפשים שיתוף פעולה עם ישראל. היה שיתוף פעולה לא רע לפני 10 שנים, אמנם היה בעיקר בנושאים הומניטריים, אבל הוא היה גם קצת מעבר לזה, ואני חושב שחלק לפחות מאותם המורדים, המגמה שלהם היא להפך, היא להרגיע את המצב, אז ימים יגידו.
ובראיית מקרו, מה הניחוש שלך? גורלה של סוריה כגורל עיראק? כלומר להתפצל לישויות אתניות, או שבאמת יקום שם, כמו שהיה בעיראק אחרי נפילת סדאם חוסיין, האם נפילת אסד תפרק את סוריה, או שיהיה שם איזה ממשל ריכוזי שיצליח לאחד בכוח את כולם?
אז תראה, סוריה במקורה היא מדינה שהיא לא מדינה אחידה, כמו עיראק, ויש אזורים שונים ויש קהילות שונות, והיא אף פעם לא הייתה מלוכדת ברמה הלאומית האמיתית, זה לא כמו מצרים.
בינינו, זו המצאה קולוניאלית.
נכון, זה נכון, ובאמת, יש לך את הקורדים במזרח, יש לך את הלאווים במערב, יש לך את הדרוזים בדרום, ועוד קבוצות שלמות אחרות בתוך סוריה עצמה. אבל נדמה לי שאותו ג'ולני, שלפחות לפי ההתבטאויות האחרונות שלו, גם ההופעה שלו מבחינת לבוש, גם השפה שלו וגם ההחלטות שהוא קיבל, הוא בעצמו שמועיד על עצמו, פעם הייתי צעיר ופרחח, היום אני מבוגר ושקול,
פעם הייתי צעיר וג'יהאדיסט, ועכשיו אני לובש חולצות פולו.
אני אומר את זה בחיוך, אבל הוא כנראה, גם אם העמדות העקרוניות שלו לא השתנו, הוא מספיק כנראה פיקח בכדי להבין, שאם הוא רוצה באמת לא רק לשלוט באזורים מסוימים, ולא רק להיות במלחמת אזרחים אינסופית בסוריה, אלא באמת רוצה ליהנות מאפשרות של שלטון מרכזי יציב, הוא חייב לגלות נדיבות של מנצחים ופייסנות, ולהרגיע את האוכלוסיות האחרות, ועד עכשיו הוא עושה את זה לפי דעתי בהצלחה. האם זה יביא גם באמת למדינה שתהיה יחסית שקולה, לא חושב שתחתום שלום עם ישראל, אבל שתהיה רגועה ותימנע מעימותים איתנו, ותנסה להתבסס קודם כל בתוך עצמה, לפחות הדיבורים שלו מראים שזה הכיוון שלו, ואני מקווה שזה אכן יהיה כך.
מלא אסד הופתע, אבל גם אנחנו הופתענו. כלומר, האם זה כי לא, אנחנו לא מרכזים מאמצי איסוף על טורקיה?
יש בזה משהו, אבל צריך להבין, אמר את זה יובל נוח הררי, שמהפכות תמיד קורות בהפתעה. אם לא תהיה הפתעה, אז גם לא תקרה המהפכה. הוא אמר את זה בזמנו על המהפכה במצרים ב-2011, ואגב ב-2011 שהייתה מהפכה נגד מובארק במצרים, שהקפיא ערבים, ושאלו את גבי אשכנזי שהיה רמטכ"ל בדיוק את השאלה הזאת בוועדת חוץ וביטחון, איך לא צפיתם שזה מה שיהיה? אז הוא אמר, תראו, דיברתי לפני היום או אתמול עם הרמטכ"ל המצרי, הוא היה בוושינגטון, הוא הופתע לחלוטין, אז אם הוא הופתע לחלוטין, אז מה הפלא שגם אני? אז זה קצת תירוץ, אבל ככה זה נאמר.
אני הייתי בישיבה ההיא וכולם צחקו.
כן, אוקיי. אז אני חושב שכן, אני חושב שהופתעו אצלנו, הייתי אומר, ממידת היעילות והאגרסיביות הייתי אומר, מהאנרגיה של כל אותם מיליציות. מה שפחות הפתיע זה לפי דעתי שגם חיזבאללה וגם הרוסים וגם האיראנים מיהרו להרים ידיים. הם הבינו מהר מאוד שהם יכולים לעזור למישהו שיודע לעזור לעצמו. אבל בעצם השלטון של אסד התפרק כתוצאה מעובדה די פשוטה. זה בסך הכל שלטון שבנוי על מיעוט אלאווי, ששלט ביד קשה באוכלוסייה של 80% מהם הם סונים, וצריך להבין את זה שהצבא, שהחיילים הפשוטים רובם סונים, ושיש בעצם מה שנקרא מתקפה סונית שרוצה להפיל את השלטון הרודני העלאווי, אז קשה לצפות מהחיילים הסונים שילחמו אדמה, טיפת אדם אחרונה לטובת אסד העלאווי, ומהבחינה הזאת באמת המשטר הזה היה בעצם די רקוב מבפנים. לפני 10 שנים הוא הצליח להחזיק מעמד, כי גם איראן וגם חיזבאללה וגם הרוסים היו הרבה יותר חזקים ובאו באנרגיות שהם אלה שעשו את המלחמה. עכשיו שלושתם חלשים יותר והתוצאה הייתה כנראה צפויה.
עוזי, אלוף במילואים גיורא אילנדו, תודה רבה לך.
בבקשה, ערב טוב.
תודה, פרסום אחת ונשוב.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים עוזי דיין.
ערב טוב לכם.
ערב טוב, אנחנו נזכרנו שהיית סגן מפקד סיירת מטכ"ל במלחמת יום הכיפורים, זה הפעם האחרונה שהחזקנו את את כתר החרמון, את פסגת החרמון שהסורים שלטו בה עד הבוקר.
כן, קצת תיקונים, קודם כל הייתי מפלג, מ"פ, אבל הייתי בחרמון עם יוני נתניהו, הייתי סגן שלו, ואנחנו עלינו ישר, עקפנו את חדר, עלינו למעלה למצפה שלגים, לא היינו בחרמון הסורי, החרמון הסורי יותר נמוך קצת, היינו בנקודה הגבוהה ביותר.
בשיא החרמון.
לא בשיא החרמון, עוד פעם, זה, אבל בנקודה שנקראת היום מצפה שלגים, בדובדבן, אבל בקרב על החרמון היא הייתה הנקודה החשובה ביותר, הרגנו הרבה סורים שם, ובסופו של דבר עזרנו מאוד מאוד לגולני להגיע למוצב החרמון.
כמה משמעותי המוצב הזה טקטית או אסטרטגית?
איזה מוצב?
שם בראש, מה שנכבש עכשיו, כתר החרמון.
מה שנתפס עכשיו, כן, הוא משמעותי במובן שלא היינו רוצים שמישהו יושב שם. בגלל שסוריה היא כבר לא מדינה, ויש לנו כאלה מספיק, גם בעזה, ארגון טרור שהוא לא מדינה, גם בלבנון, ארגון טרור במדינה שהיא אימפוטנטית, ועכשיו גם בסוריה לא ברור מה שיהיה, וברור שהמורדים למיניהם, חברים שלנו, הם לא. הם יכולים לנהוג יותר בשקט, יותר בשכל באיזשהו שלב, אבל חברים שלנו הם לא, הם בדיוק אלה ששיבחו את החמאס אחרי השבעה באוקטובר, והם כולם אל-קאידה, דאש, כל מיני זרמים, חברים. בסוריה יש לנו רק ציבור אחד, וזה הדרוזים.
כלומר, אם, תכף נגיע לדרוזים, אבל אם היום יגיע מנהיג המורדים, או מי שיהיה מקובל כמנהיג המורדים, ויגיד לכם בשבועת צופים, אני מבטיח לכם לא לתקוף אתכם ברמת הגולן, עדיין צריך להחזיק את כתר החרמון?
כל מה שהוא יוצא מהפה שלו, לא להאמין לאף מילה. אבל יכול להיות שבשלב מסוים זה יהיה לו נוח, אבל אסור לנו לא שהוא יחזיק מקומות אסטרטגיים לאורך הקו, לא שהוא יחזיק מה שקוראים נשק אסטרטגי, כולם מדברים על הנשק הכימי, אבל הבעיה העיקרית היא למשל התקר, כטילי קרקע, קרקע, וגם למשל סוללות נומה מאוד חדשות. פה אנחנו יכולים למצוא דרך אגב סוג של שותף לזמן מסוים, אתם יודעים עם מי? דווקא עם הרוסים. כי גם לרוסים שהם יחזיקו דברים שחשובים לרוסים, כולל שדות תעופה. נכון שהרוסים לא יישארו שם לדעתי לאורך זמן, אבל אנחנו, האינטרס שלנו היום בסוריה, הוא אחד, לא לשכוח שבסוף אנחנו צריכים להגיע לאיראן, למנוע מה שיותר הגעה לחיזבאללה, כי עכשיו יש חיזבאללה שהתפנו מ... סוריה והם יחזרו ללבנון, ולא לשכוח את החברים שלנו, כלומר הדרוזים, אם היום עושים מה שאמרנו לפני 7-10 שנים, אז היה לנו היום בסוריה אוטונומיה דרוזית בדרום סוריה.
מה היינו צריכים לעשות?
זה מה שצריך לעשות עכשיו, לעזור להם להקים מדינה דרוזית בג'בל דרוז?
כן, לא הייתי קורא לזה מדינה, וזה גם תלוי בהם, אבל אוטונומיה, הם מדברים בפירוש, הם אומרים, אנחנו יכולים להיות חלק מקונפדרציה, זה אנשים שאני מדבר איתם מדי פעם, ובשבוע האחרון הם פנו על הרבה מאוד דברים, זה שכים בג'אבל דרוז, מחדר, במקומות אחרים, מדובר על כמיליון אנשים, קרוב למיליון אנשים, יש להם מיליציה חזקה, הם מאוד צריכים אמצעי לחימה יותר מתקדמים, ויש למי לתת את זה. למה? כי הם כולם היו חיילים בצבא הסורי.
ולמה זה לא קרה לפני עשור?
זה לא קרה לפני עשור בגלל שלא הצלחנו, אני לא הצלחתי לשכנע אחד את המוסד, שזה מה שאנחנו צריכים, ואמן עסק אריה יבין את הסלנג שלי, סביר להניח, אך לא מן הנמנע ש... בקיצור, לא אמר
זה
דבר...
זה נחשב מילים גסות היום, באמת.
הוא
זה...
אמר דבר ברור, ובתוך המערכת הפוליטית, א', היה יותר קשה אולי לעשות את זה, והיה מזה חשש גדול, והתפיסה בכלל הייתה שאסד הוא מה זה יציב, ומי שעזר לו בעניין הזה זה נכון. הרוסים, ואנחנו יודעים לחיות עם זה, ולא כדאי מה שקוראים לתמדים לזעזע את, ה, את, ה, את המבנה הזה. אבל זה ברור היה כבר אז שזה נכון, יש קבוצה ישראלית דרוזית, דרוזית מהגליל וכולי, אתם שומעים עוד עובר במנהרה.
זהו, אתה נשמע תגיד, כאילו אתה עובר במנהרה.
תגיד, אני אשאל שאלה ארוכה עד שתצא. איך הרוסים ויתרו בלי עירייה אחת על הנכס האסטרטגי העצום שלהם, נמל של מים חמים בים התיכון, שדות תעופה, איך הם ויתרו על זה?
מי ששואל הרוסים?
הרוסים, כן.
שאלה טובה, אני חושב שבחלק מהעניין הם יותר עסוקים באוקראינה ממה שהם יודו. דבר שני, יש להם בעיה, כשאתה בונה על מנהיג מסוים, והם ימרו על אסד, והם הצליחו למען האמת. אתם זוכרים שברק אמר שאסד יחזיק מעמד שבועיים, אז השבועיים האלה יתארכו לזה 20 שנה, אבל בסופו של דבר, כשאתה בונה על מישהו כזה, והוא נמס לך, נמוג לך, אז מאוד מאוד קשה להחזיק כל כך רחוק מהבית את מי שיעשה את זה. אני גם חושב שהם עדיין נמצאים במין מצב של יציאה, לכן יכול להיות שיש לנו על מה לדבר איתם. למשל, שדות תעופה, למשל, סוללות נולמם, כי את היועצים הם בטח וכולי כבר הוציאו, ואין מה לעשות, אני חושב שהם מבינים שזה הצליח והצליח עד שזה לא הצליח.
כן.
עוזי דיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, למדנו, הסכמנו.
סבי זירות.
תודה לכם, וכן, אם אני יכול מפה, אני ממש דבר אחד לכל אחינו, שימו לב באיזה תקופה אנחנו חיים, כל כך הרבה הזדמנויות, כל כך הרבה סכנות, תפסיקו לריב כבר לעזאזל.
אנחנו חותמים על אמירתך.
הזכרתי את זה, שאף אחד לא יאמין שביום שתפסו את החרמון צעקו על היועצת המשפטית לממשלה. תודה רבה, אלוף עוזי דיין, תודה רבה. אנחנו נשמע דיווחי תנועה, ואחר כך פרסומות, ואחר כך מי יודע מה.
אחר כך נחזור. שר פלסנר, בבקשה.
ב-103 FM.
שבנו. שלום לדוקטור חיים גולובנציץ. אמרתי נכון?
אמרת מדויק.
מזרחן, מומחה למזרח התיכון, שלום לך. אז ננסה רגע להסתכל על התמונה הרחבה יותר של מה שקורה בסוריה. זה מסמן את סיומו של האביב הערבי?
כן, גם, ואם את רוצה טיפה בזומת יותר רחב, זה ממש מסמן לחילופי דורות, הייתי אומר, בתוך המזרח התיכון, אני מזכיר למבוגרים יותר בינינו, הצעירים בטח פחות מכירים, שבמאה ה-20, נגיד מאמצע המאה ה-20 ועד תחילת האביב הערבי, שתי המפלגות הדומיננטיות ביותר, המפלגה הדומיננטית ביותר, סליחה, במזרח התיכון, הייתה מפלגת הבאס, שהיו לו שני סניפים, אחד בסוריה, תחת שלטון הנשיא אסד האב, ושקשור גם לבן שלו, וכמובן הסניף העיראקי תחת סדאם חוסיין, שפוצל על ידי האמריקאים בתחילת שנות ה-2000. זו הייתה המפלגה שעיצבה את כל יחסי החוץ, או היחסים של ישראל עם העולם הערבי במשך עשרות שנים, והיום למעשה היא הגיעה לסוף דרכה באופן רשמי, חרף העובדה שאסד הבן כבר היה גבייה פחות או יותר מזה כמה שנים, אבל היום הוא קיבל את החותמת הרשמית, וזה בהחלט מאורע היסטורי לחלוטין, וזה אומר בעצם גם כניסה של כוחות חדשים לתוך הזירה, מעבר לאיראן שאותה אנחנו מכירים ומוקדים בהרבה מאוד שנים. הייתי גם מצביע היום על טורקיה, שנהנית מרעב טריטוריאלי והתרפקות על תקופת היותה אימפריה תחת ארדואן, שכנראה שואף להיות סולטן מחודש ב-21. הייתי מצביע עליה כעל גורם מאוד דומיננטי שנכנס כרגע לתוך הזירה, שאנחנו צריכים להסתכל עליו.
אז זהו, אני לא הבנתי למה ניבאת את סופו של האביב הערבי, אולי המהלכים הטריטוריאליים של טורקיה יהיו המשך, ואולי למה להיות פסימי, מה עם ירדן?
כשאני אומר אביב ערבי, אני מתכוון בעצם לכוונת המשוררים מלכתחילה, ומעשה הייתה מחאה, אולי אם תרצה אותנטית, של ההמונים הערבים שקצו בכל הדיקטטורות הערביות, אבל אני לא רואה את זה היום, זאת אומרת, אני גם לא רואה את את החילופים כרגע בסוריה, חרף העובדה שג'ולני וכל חבריו מקבלים איזושהי אלבנה, דווקא ראיינות ב-CNN, הם אומרים את המשפטים הנכונים, הם אומרים שרוצים שלום עם ישראל, הם אומרים שהם רוצים דמוקרטיה בסוריה.
הם אומרים שהם רוצים שלום עם ישראל?
הם אומרים שהם מוכנים, כן, שהם מדברים עם ישראל, שהם יהיו מוכנים חלקם, לא כולם.
שלום במקרתו, כמו שנאמר.
אבל בהחלט כאילו משדרים כרגע לפחות את פנים קצת יותר אופטימיות, או מסבירות פנים לכיוון ישראל, ובטח לא מאיימות. אני אישית חושב שוב, בהתייחס לכוונת המשורר של האביב הערבי, אני לא חושב שאנחנו שמה, אני לא חושב שאנחנו נראה היום בסוריה או בשנים הקרובות איזושהי דמוקרטיזציה, העולם הערבי לא בנו לזה, ובטח לא תחת כל כך הרבה סכסוכי עדות וחשבונות דמים בין העדות השונות בתוך סוריה. ואגב, אני אומר, יכול להיות שהדבר הזה גם יפתח איזשהו פתח לסכסוך הדתי מחודש בלבנון. כלומר, העולם הסוני רואה היום הצלחה, רושם לזכותו, הצלחה כבירה, בסוריה, ייתכן שהוא יבקש להעתיק את זה ללבנון, רק ששם התנאים קצת שונים.
וגם ברור שהערוץ ההתחמשות והזרמה תגברות העיקרי שלו מאיראן דרך סוריה ללבנון נותק. אבל תגיד, רוסיה, איך רוסיה ויתרה על הנכסים האלה בלי למצמץ בכלל?
אני חייב להגיד לך, אריה, שאת חטאי אני מזכיר היום, טעיתי אפילו בענק בערכתי, האמת של עד יום, עד אתמול, למעשה עד לידת דוחה, לא האמנתי שהרוסים יוותרו על הנכס הזה שנקרא סוריה. אתמול בוועידה, שהייתה בעצם הכנה של לקראת מודל משפר לשיחות אפטנה, שליברו בעצם את כל הסכסוך הזה בין סוריה לטורקיה, התחבר שהרוסים פשוט החליטו לוותר על הנשיא אסד, כבר לא התחייבו לשום דבר, והתחילו לדבר על פתרונות בדרכים דיפלומטיות. אני מעריך, אני לא יודע, אני מעריך, שכנראה האפקט של המלחמה באוקראינה הוא יותר נרחב ממה שאנחנו כאן בישראל מבינים כנראה. לנו נדמה שהדוב הרוסי הוא כמעט עם יכולות בלתי מוגבלות בניהול סכסוך של שנים. כנראה שזה לא המצב. אני חושב שרוסיה אתמול החליטה לחתוך את הפסדים כרגע במזרח התיכון ולהתמקד בזירה שיותר כרגע מטרידה אותה. אגב, גם בהתייחס לכהונת הנשיא טראמפ שממתינה לנו מעבר לפינה. אבל יש עוד נקודה שאולי צריך לחדד בהקשר הזה, זה איראן. איך איראן למעשה היום, גם היא, חזבה מאוד לפי דעתי את אסד וכו', ושמתה את האחיזה בסוריה, איך היא בעצם מתכוונת להמשיך לקיים את הפרויקט האדיר שהיא בנתה במשך עשרות השנים האחרונות בלבנון, שהזרימה לו מאות, אולי מיליארדי דולרים.
בוא נקווה שתפסיק לקיים.
זהו, אני לא חושב, אני עוד פעם, אני הנבואה...
יאללה, הרבה יותר קשה בכל
מקרה. אני קשה לי להאמין שזה יקרה. יכול להיות שזה ייצור אפקט הפוך, מצד אחד ביטרה על הכתף הסורי, מצד שני היא תרצה אולי לבצר את המעמד שלה עוד יותר בלבנון, לחזק עוד יותר את חיזבאללה. רק רוצה להזכיר לכם שלפני כמה ימים היה משהו מעניין, היה נאום מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם ביום חמישי, הוא למעשה התחייב, בא עם פנקס צ'קים פתוח, של 80 מיליון דולר, עם מתן מענקים של בין 12 ל-15 אלף דולר למשפחה, משפחות המפונות, מדרום לבנון, סך הכל 80 מיליון דולר, שאיראן בעצם התחייבה לתת לרגל לטובת רכישת רהיטים וסחירות וכו'. סוג של מס רכוש איראני בלבנון, כך שלא נראה לי שהאיראנים מתכוונים לוותר על האחיזה שלהם, וייתכן שהאירוע של סוריה דווקא יבצר אותה.
הבעיה שלנו זה לחזות את העתיד. תודה רבה דוקטור חיים גולובנצ'יט.
כל טוב, תודה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור אמין חניפס. שלום לך, מומחה לסוריה מודרנית.
ערב טוב לך ולכל המאזנים.
תגיד, אנחנו רוצים לעזור או צריכים לעזור לדרוזים בג'בל דרוז, באזורים אחרים, להקים אזור אוטונומי, מדינה? מה אנחנו צריכים לעשות?
אני אגיד את זה אחרת. אני רוצה להתחיל דווקא בזה שאסור לנו לעמוד מהצד ולהסתכל על מה שקורה בסוריה, וכאילו זה לא קשור אלינו וזה לא ישפיע עלינו בדווח הרחוק. עכשיו, כולם עסוקים בלהפיל את המשטר, אבל בשלב מסוים גם כולם יתחרו על השליטה במשטר, ואסור להגיע למצב כזה שעל הגבול הצפוני שלנו יושבים מיליציות קיצוניות, שעוד אנחנו אפילו, הייתי אומר, נתגעגע לחיזבאללה.
אז מה אנחנו כן צריכים לעשות?
אנחנו צריכים להיות מעורבים, אנחנו צריכים להיות מעורבים בזה שאנחנו מחזקים את שיתוף הפעולה שלנו עם כוחות ידידותיים בסוריה, ולעשות את הכל כדי להביא להצלחתם. אם זה ברמה של שליטה או הצלחה ברמת שלטון מרכזי, ואם התהליך ילך לכיוון של אוטונומיות כאלה ואחרות.
אבל אז נציג המוסד כבר עושה את דרכו לסוריה, עם מי הוא צריך לדבר שם?
תראה, תהיה בטוח שהמודיעין שלנו יודע מי צריך לדבר.
אנחנו לא בטוחים, זהו.
אנחנו בקשר עם לא אחד ולא עם שניים, וברגע גם שיחליט לפעול, אז הוא יודע גם להפעיל אנשים גם מהארץ וגם משם.
אבל כבר נתקלנו במקרים בהם ישראל בחרה לשים את
ה... האירוע הזה של מלחמת האזרחים לא התחיל אתמול. אמנם הייתה התפתחות מאוד...
ובכל זאת הופתענו, תגיד לי, יש מנהיג לדרוזים בסוריה שאפשר לדבר איתו? זה כמו...
תראה, זה מאוד דומה למה שיש בארץ. יש מנהיגות דתית, אבל יש גם מנהיגות, נקרא לזה,
הפכנית,
הפוליטית, כי עכשיו, אתה יודע, זה הייתה יותר קבוצות שהיו חלק מהמורדים. הם לא קשורים למורדים בצפון, הם לא חלק מהמהלכים, אבל הם כן כבר כמה שנים נלחמים כדי להוציא את משטר אסד מאזור סוודה ומהאזורים הדרוזים. המודיעין שלנו ומערכת הביטחון מכירה את האנשים האלה לא פעם ולא פעמיים, גם הייתה עם חלקם בקשר, ואנחנו צריכים לוודא שהכוחות האלה יתפסו את מקומם בחודשים הקרובים, כדי גם לעזור להם למנוע מצב שהם נדחפים לידיים של כוחות מיליטנטיים
לעזור גם בנשק,
וגם כדי לשמור על האינטרסים שלנו.
לעזור גם בנשק, כלומר שזה אינטרס שלנו שתקום אוטונומיה או מדינה דרוזית בג'בל דרוז כאזור חיץ.
זה שאנחנו נכתוב מאמרים בעיתון של סוף השבוע לא בדיוק יעזור להם, וברור שצריך פה לעזור בדרכים שצריך לעזור לקבוצה שעוברת משבר בתקופה קשה כמו מה שהם עוברים היום.
כמו שעזרו לקורדים בשנות ה-60.
אנחנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, עשינו את זה עם הקורדים, עשינו את זה עם הלבנונים בלבנון, עשינו את הכל, זה לא חדש לנו. דבר אחד בטוח, וזה אני שוב חוזר ואומר, אסור לנו להסתכל על האירוע הזה מהצד וכאילו בוא נחכה כדי לראות מי הולך להיות שמה ואיך הדברים הולכים להתנהל.
אז אנחנו צריכים כבר עכשיו לבחור על מי אנחנו שמים את הז'יטונים שלנו וללכת.
אנחנו צריכים להחליט על מי אנחנו הולכים, במי בוחרים, ואני חושב שהתשובה היא ברורה לכולנו. הכוחות האחרים הם מיליטנטים, הם אמנם עכשיו ז'ולני ואחרים מפזרים כזה...
טוב, לא התרגשנו.
הצהרות הרגעה, אבל כולנו מבינים מאיזה רקע הם באים ומאיזה אידיאולוגיה הם באים. הדבר אחד אני כן אומר, ואני אנצל את ההזדמנות הזו גם להגיד את זה,
לסיום כי נגמר לנו הזמן,
שאסור לאמץ את הרעיונות של חלק מהח"כים בליכוד. היום שמעתי את ח"כ וטורי, כאילו בוא נכבוש שטחים.
נכבוש,
זה אסור לעשות בשום פנים ואופן.
תודה רבה, תודה רבה, חרמון בידינו.
הפסקת פרסמות, גם בידינו, מיד נחשוב. שבנו.
שלום וערב טוב לבני אשכנזי, הכתב המשפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
בית המשפט אישר לנתניהו להתחיל את עדותו ברביעי באיחור של כמה שעות, נכון?
אז נעשה קצת סדר בגלל שכולנו הלכנו לאיבוד כי הוא פה כמה החלטות. נתניהו מתחיל להעיד ביום שלישי, בשעה 10 בבוקר. ביום רביעי הוא ביקש לדחות את השעה שבה הוא יעלה להעיד במקום 10 ל-2 בגלל נשיא פרגוואי. אז בית המשפט מאשר, אבל הוא גם נוזף בו. הוא אומר, זה נדיר, זה חריג, אנחנו בדרך כלל נעמוד בלוחות הזמנים, ואנחנו, זה יהיה 3 ימים בשבוע, שני, שלישי ורביעי, מהשעה 10 עד השעה 4.
בוא נעשה סדר, זה לא בגלל המכתב של יושב ראש הכנסת,
לא,
אוכן,
לא,
נכון?
לא, 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 לא. תקשיבי, מאיה, זה באמת היה דבר מאוד משונה ביום שישי. מגיע המכתב של אוכן, הוא בכלל לא נשלח לבית משפט, הוא נשלח ליועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט. היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט מעדכן את בית המשפט. ואז בית המשפט אומר לצדדים, שזה נתניהו והפרקליטות, טוב, תגיבו. ואז נתניהו מגיב 20 דקות לפני כניסת שבת, כל מה שאני אומר לך עכשיו קורה בערך בשעה 12, נתניהו מגיב סביב 4 ואומר, אני בסך הכל לא אני בסך הכל מבקש לדחות את ההגעה שלי ביום רביעי לשעה 2. אני לא מבקש לבטל, אלא לדחות לשעה 2 או להעביר את זה ליום שישי. בעצם סיבוב ארוך 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 ארוך, שכל כולו הייתה מטרה אחת, להזיז את הזמן שבו נתניהו יעלה להעיד ביום רביעי.
כלומר, בהיסטוריה ייכתב שבשמונה בדצמבר 2024, מגלן תפס את כתר החרמון, ועדות נתניהו במשפטו אחרי 4.5 שנים נדחתה מ-10 ל-2.
בדיוק.
שני האירועים ההיסטוריים, אוקיי.
בספר דברי הימים, כך היא כתב.
דברי הימים ב', כי א' כבר מלא בשטויות האלה. הבנו. תגיד, למה זה כל כך חשוב להיאבק על כל חצי שעה ושעה? מה הסיפור?
תראה, פה יש שתי תשובות. מה שנקרא התשובה הרשמית והתשובה הלא רשמית. התשובה הרשמית היא שנתניהו ראש הממשלה, יש ישיבות קשות, יש דברים, עניינים, הוא צריך להיות עם נשיא פרגוואי, הוא צריך להיות שם. הסיבה הלא רשמית היא שכל נאשם, וזה לא משנה אם קוראים לו נתניהו או שם אחר, רוצה למשוך את הזמן כמה שיותר כדי להטיש את התביעה ולהטיש את בית המשפט, כדי לגרום להשיג הסדר פיעון או הסדר מקל בצורה הכי טובה ביותר. איך אמר לי פעם סניגור לפני הרבה שנים, עוד לפני שאני בכל הדבר הזה, אני, המטרה שלי במשפט כללי היא למשוך זמן וכמה שיותר. כדי לקבל הסדר כמה שיותר מקל להטיש את כולם. וזה היה ברור שנתניהו באיזשהו שלב, זה שהוא שלף את יום שישי זה לא הפתעה מבחינתי, זה היה ברור שבאיזשהו שלב זה יבוא, הוא יגיד חבר'ה אני ראש ממשלה, יש לי ישיבות, אתם רוצים אני ביום שישי, אתם רוצים אני אבוא.
שהוא יודע שאף אחד לא יוותר על יום שישי, זה כמו פגרת בתי המשפט שלא יוותרו עליה.
זה יום לסיורים, זה
דחוף.
לא...
זה יותר מזה, השבת, הרי שבת נכנסת בשעה מאוד מאוד מוקדם, סביב 4, אני יודע את זה, כי אני שומר שבת, וראשת ההרכב גם שומרת שבת. אז יש פה עניין שהוא כאילו גם מורכב לוגיסטית לסדר את זה, אני לא אומר שאי אפשר לסדר למלון או משהו כזה, לי בטח לא יסדר מלון, אבל אני אומר שאלה...
התחילו בשש בבוקר והמשיכו.
אז בקיצור אתם מבינים את העניין.
אשכנזי, הבנו. דברים ברומו של עולם.
ואנחנו גם נדבר איתך כמובן עוד בשלישי עם פתיחת העדות.
עוד נכון לנו על עדות.
נכון.
תודה רבה. הגענו לסוף דרכנו היום. נאמר תודה לאורחים ולמפיקים. אסף נבו, שר פלסנר, אחרית לשידור, שקד מורג, תודה רבה לאורחי הדיגיטל, גיא רביב, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה. אחרינו ספורט עם קופמן וגם פרימו. אריה, תודה רבה לך. אנחנו נפגש פה גם מחר.